משפחתי עם רחל פסטאג.
בוקר טוב לכל המאזינים, אתם איתנו על כל חי 93 FM 92.8. יום ראשון היום, כ"ז בניסן תשפ"ד, קצת אחרי 10, ואנחנו כאן איתכם עם עוד תוכנית של עניין משפחתי. אז זכינו בשבת לברך את חודש אייר, אני השם רופאיך, ראש חודש יחול בימים רביעי וחמישי, ובעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה, שירפא את הלבבות השבורים של כל העם הזה, ירפא את הפצועים שלנו, ירפא את ליבם השבור של כל המשפחות השכולות, ויחזיר אלינו את החטופים בריאים בגופם ובנפשם. היום בערב ומחר מציינים בארץ ובעולם את יום השואה. 80 שנה חלפו, ומי היה מאמין שיום השואה תשפ"ד יתפוס אותנו במצב מאתגר כל כך. כן, אנחנו במלחמה, הרוגים, פצועים, שבועים, איומים מצפון ומדרום, פיגועים, ואין רגע דל. אז היו שניסו להשוות את אירועי השביעי לאוקטובר ליום השואה, אבל לא, אי אפשר להשוות שום דבר לשואה. לא מבחינת המספרים, מבחינה כמותית, וגם לא מהבחינה הזאת של אותה חתירה שיטתית להשמדת עם והכרזה על כך מראש. 6 מיליון יהודים. 6 מיליון. מספר בלתי נתפס. היום חיים בישראל 140,000 שורדי שואה. ובכל שנה אנחנו נפרדים מאוד ועוד ניצולים. אז הייתה לי הזכות במשך שנים ארוכות לראיין כאן בכל חי ניצולים. חלקם אינו כבר איתנו. זוועות השביעי באוקטובר הציפו אצל ניצולי שואה רבים את טראומות העבר. רבים מהם, מאותם הניצולים, חוו מחדש חרדה, פחד, תחושה של היעדר הגנה ואובדן ביטחון אישי, גם כשהם לא נחשפו באופן ישיר לאירועים, וכמובן שמצבם של הניצולים בעוטף ובאזורי האימות, אלה שנתלשו מביתם, מצבם קשה הרבה יותר. ניצול שואה אחד, מר משה ריידלר, זכרו לברכה, נרצח בשבת השחורה. מר ריידלר שרד את השואה ברומניה כילד, ללא משפחה, ולפני מספר שנים עבר לגור ליד בני משפחתו ביישוב חולית שבעוטף. מר ריידלר נרצח באכזריות בגיל 91 ביחד עם המטפל שלו בביתו שבקיבוץ. נורא, ממש נורא ובלתי נתפס. אז מצאתי אתמול באתר יש התורה סיפור על תעצומות הנפש בשואה, שהרי 6 מיליון סיפורים לא יסופרו לעולם, ובכל זאת, בכל פעם אנחנו שומעים על עוד סיפור, עוד תעצומות נפש, עוד מסירות למען האמונה, למען ניסיון של קיום מצוות, גם בימים הכי הכי קשים ובלתי אפשריים. אז את הסיפור הזה, תחת הכותרת חיבוק באושוויץ, מביא אהרון קרביץ. פורסם בשנת 2020, כפי שציינתי באתר יש התורה. שם על הדרגש בליל הסדר באושוויץ, הבנתי שהנאצים יכולים לקחת ממני את המשפחה, את המזון, את הרכוש, אבל את האמונה היהודית שבי, איש לא יוכל לקחת ממני לעולם. כשהרב מאיר גולדוויכט, אביו של הרב איטיאל, מאבני היסוד של אש ישראל, סיים את הדרשה שלו בבית הכנסת בארצות הברית, הוא לא דמיין לעצמו שיהיה עד לרגע היסטורי מרגש במיוחד. רגעים ספורים לאחר סיום הדרשה, ניגש אליו יהודי מבוגר, ניצול שואה, כשעל זרועו החשוף צרובות הספרות הידועות לשמצה. כבוד הרב, הוא פנה אליו, אני רוצה לספר לך את הסיפור שלי. לא את הסיפור שלי, אותו אי אפשר לספר, אבל אני רוצה לספר לך נקודה אחת ששינתה את חיי. בלילה הראשון ההוא, על אדמת אושוויץ הארורה. שמי שמחה גוסל. נולדתי בגרמניה בג' בכסלב תפריש פי א', וכמובן, כמו כולם, סבלתי באופן נורא מרדיפות הנאצים. ועברתי בחמש מחנות ריכוז, כשבליל הסדר תפשין ג' לפני 77 שנה, נכנסתי למחנה אושוויץ. שם נוסף לי עוד שם בצורת מספר. המספר היה 11-6-9-9-0. באותו לילה, כך סיפר שורד השואה, שכבתי על הדרגש הקפוא. שבור כולי, שבור מבפנים, שבור מבחוץ. לא רק את בגדיי לקחו ממני, גזלו ממני את העיירה שלי, את הבית שלי, את ההורים, את העבר ואת החלומות לעתיד. הייתי מאורטל לחלוטין, הייתי מרוקן מבפנים ומבחוץ. לא ידעתי את נפשי פשוטו כמשמעו. כך שכבתי שם, במוח ריק מכל מחשבה, והתחלתי להביט על הספרות שנצרבו זה עתה על זרועי. הבטתי במספרים ומוכי החל לחשב מה הסכום הכולל של ספרות אלה. לפתע, כך אומר הניצול, היכה בי שוק אדיר. הסכום הכולל של הספרות הוא 26. בשבילי כיהודי מאמין הבנתי מיד את משמעותו של המספר הזה. זהו הערך של השם הקדוש, שם הוויה. המספר 9, ממשיך שמחה ואומר, המופיע פעמיים בסוף המספר, מסמל את הגימטריה הקטנה של המילה אמת, אשר בדברי חז"ל מופיע כחותמו של הקדוש ברוך הוא, הוא אמת. לפתע, בתוך הקור הנורא של אושוויץ, הרגשתי חיבוק. הרגשתי שאלוקים איתי. הרגשתי את הפסוק של סימני כחותם על זרועך. כאילו אלוקים בתוך כל החושך הזה מחייך אליי ואומר, אני כאן, איתך. הדבר הזה נסח בי תעצומות נפש אדירות. הבנתי שהנאצים יכולים לקחת ממני את העבר, את העתיד, את הגוף. אבל את הנפש שלי, האמונה שבי, את זה הם לעולם לא יצליחו לגזול ממני. הניצול סיים את סיפורו והגיש שני דפים, ובהם כתב ידו. כתב היד המקודש הזה נמצא כעת לפניכם, הוא מופיע באמת, יש צילום באתר אש התורה. והסיפור הזה מוקדש לזכרם של 6 המיליונים, שגם על שפת תאי הגזים, שפתותיהם מלמלו את פסוקי שמע ישראל, השם יקום דמם. ואני רוצה לסיים את הפתיח שלנו היום במילים שכתבה רבנית ימימה מזרחי ביומן שיצא השנה, שהוא כל היומן הוא כולו מלא פנינים מתוקות של הרבנית. וכך היא כותבת על יום השואה. היא כותבת מן כותרת מסילת הישרים, שיעורי בית ליום השואה. וכך היא כותבת הרבנית. איך הפכה הרכבת, סמל הקדמה של תחילת המאה ה-20, לסמל ההידרדרות האנושית בשואה. החיים בקרונות הבקר היו מות נעוראי. כמה מהר התבגרתי, כך כתב אלי ויזל, ניצול שואה וזוכה פרס נובל לשלום. מדהים לראות כיצד כל התפתחות טכנולוגית יכולה להסיע אותנו קדימה, ויכולה להשיג אותנו בסמך, כן? להשיג אותנו מוסרית. כל כך הרבה שנים לאחור, וההבדל בין זה לבין זה הוא כחוט השערה, והוא מתמצא במושג כבוד האדם. האם השימוש בטכנולוגיה יביא אותנו לכבד אנשים יותר, או חלילה לרמוס אותם ולהפוך אותם למספרים שנוסעים לאבדון, או לכוח מספרי שישרת אותנו? הקרונות האלה הותירו כל כך הרבה אנשים ללא שמות, עולם שומם. ואנחנו מבטיחים להם, ונתתי להם בביתי ובחומותיי יד ושם, טוב מבנים ומבנות, אנחנו נהיה שמם הטוב בעולם. אז ביום השואה נקדיש לנספים את כל המעשים הטובים שלנו, כל מצווה, כל ברכה שאנחנו מוציאים מהפה, כל הושטת יד למישהו, ממש לכוון שזה יהיה לזכות נשמתם התאורה. בואו נמשיך את הנסיעה שלהם, שעבור רבים כל כך הייתה הנסיעה האחרונה. נמשיך את המסילה, מסילת הישרים הזו. שם עולם אתן לו, אשר לא יקרת. גם כי אלך בגי צל מוות לא יירא רע, כי אתה עמדי, ואת הנעימה הווקלית הזאת שרים לנו החבר'ה. אז היום בתוכניתנו, את השעה השנייה אנחנו נקדיש רובה ככולה באמת לענייני השואה, אבל בשעה הראשונה, כדרכנו בקודש, אנחנו נתחיל עם מיכל כהן חי, בנושא של זוגיות שנייה, ההתמודדויות, האתגרים, וגם פתרונות בעזרת השם. אנחנו נדבר היום גם על עבודת המידות בספירת העומר, עם טלי קניג, שהיא מרצה לפסיכולוגיה, וגם היא עוסקת בטיפולי נפשי. אנחנו נדבר גם עם הגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, טוב שם משמן טוב. אנחנו נדבר גם על מיזם הפרשת חלה למען החטופים, שהיה בסוף השבוע שעבר. ריקי סיטון תהיה איתנו בעניין הזה, ועוד ככל שיותר לנו הזמן. אנחנו נפתח עם מיכל כהן חי, סופרת, מטפלת, יועצת, ייעוץ אישי וסדנאות לפרק ב'. שלום, בוקר טוב מיכל.
בוקר טוב,
רחל. את יודעת, אחת השאלות שבאמת אנשים שבאים לפרק ב' שואלים, האם באמת יש סיכוי לקשר טוב ואמיתי? הם אומרים, כן, הנה ניסינו, והלכנו גם לטיפול ולייעוץ, ולא הלך, ופרקנו את החבילה. מי אמר שפעם שנייה זה כן יצליח?
נכון. וגם אני שומעת מסביבי הרבה, פרק ב' זה לא כמו פרק א', כן, למי שזה כבר הצליח לו בפרק א', כן? אנשים שככה התלמנו למשל. אומרים לך, יש אינטרסים, זה לא אמיתי, וההוכחה, הנה, האחוזים הגבוהים לצערים של גירושים. ואני רוצה ככה באמת...
אולי אני מרשה לעצמי לומר אפילו עוד משהו, שהרבה פעמים אנשים, היה התקלה על ההדק, אומרים, אוקיי, כבר התגרשתי פעם אחת, אוקיי, נעשה את זה פעם שנייה, לא כזה נורא, או עוד משהו אפילו, אוקיי, היה לא טוב בפעם הראשונה, עכשיו אני רוצה שזה יהיה מושלם, ואם זה לא מושלם, אז לא.
לגמרי, ממש, כי אני אגיד לך מה, יש פה איזה טריק הזה, תכף נדבר עליו, כי כשאנחנו נמצאים לבד, אז אנחנו מגיעים לאיזשהו איזון, אבל כדי להגיע באמת לזוגיות שנייה, הרבה פעמים מה שאני רואה, זה אנשים באמת קצת עבודה עם עצמן, כדי ליישב את הלב, לפתור כביכול את מה שהיה ולהתחיל. הן מגיעות למצב של איזון. כשמגיעים לתוך מערכת, מערכת זוגית היא תמיד מטלטלת אותנו, בטח בהתחלה ובטח בפרק ב'. ואנחנו מגיעות לא מוכנות לזה, בכלל לא מוכנות לזה. כשמתחילים לעשות סדר בדברים ולהבין את זה, ולהבין את המהות שתכף אנחנו נדבר עליה, אז אנחנו גם עם הרבה יותר סבלנות וסובלנות לתוך הדבר הזה, ולא באמת ישר, וואו, הנה זה עוד פעם חוזר על עצמו, אני לא מוכנה לחיות בתוך הקשר הזה יותר. כזה, אוקיי? עוד פעם אני מסייגת את הדברים, את יודעת, החריפים שאנחנו לא מדברים עליהם פה, אני מדברת באופן הרגיל, אוקיי? וממש ככה, לפני שאיפה הייתה אישה שככה נמצאים פה בטיפול זוגי, היא יצאה מהקליניקה ואמרה לי ככה בשקט, היא אמרה לי, תקשיבי, השאלה שיש לי לשאול אותך, זה מה יוצא לי מזה? מה יוצא לי מזה? והיא הלכה, ואני ככה נשארתי עם עצמי עם השאלה, ובאמת זאת השאלה, כי בדרך הטבע זאת שאלה מתבקשת. מה יוצא לה מזה? כי מה היא אומרת לעצמה? הרי זה לא בדיוק מה שחשבתי, הקשיים במורכבויות הם לא צפויים, הרבה יותר חזקים ממה שחשבתי, עדיף לי לבד, היה לי יותר, אני זוכרת שהייתי לבד, הייתי פחות עסוקה ברגשי, ידעתי לאזן את עצמי, מה אני צריכה את כל זה בכלל? ואני רוצה לדבר על המקום הזה, כי זה בעצם המפתח להכל. כי כשאנחנו מגיעים הרבה פעמים צורך גדול שמישהו מבחוץ ימלא אותו, ויש שם הפרעות בדרך, כי יש שם הפרעות, אנחנו כבר יודעות מדברות על זה הרבה, יש שם הפרעות, הילדים, הסביבה, אנחנו הרבה פעמים, ואנחנו מגיעים כל כך הרבה רצון ומוטיבציה, ואהבה שאנחנו רוצים להעניק וגם לקבל, והמציאות ככה, את יודעת, זה סיפור אחר לחלוטין. וככה, את יודעת, התחלנו ללמוד, אנחנו ככה ביסודה שלישית, תמיד לומדים את מסכת אבות. ובמשנת הזין כתוב, כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר בטלה אהבה. ושאינה תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם. ורבנו ברטנורה אומר, מה זה אומר? זה אומר שכל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל, זאת אומרת, שאינו מתקיים. כשהתבטל הדבר, שהוא היה הסיבה לאותה אהבה, גם אהבה מתבטלת. וכל אהבה שהיא לא תלויה בדבר, אלא בדבר שקיים, אז היא תישאר. אז אנחנו צריכים לשנות את כל הנקודת מבט שלנו, כשאנחנו מדברים על ניסויים ועל קשר. כי אם זה רק תלוי במילוי של משהו, של הלבד, של העם כלכלי, של אבא לילדים, של צורך חברתי, תתבטל הסיבה, כלומר, התמלא הצורך, יכול להיות תתבטל האהבה והבשביל מה בעיקר. כן? אנחנו חייבים להבין פה לעומק מה זה הסיפור הזה של, של הניסויים בפרק ב' ובכלל, כן? וככה נתקלתי בספר שכתבו על הרבי מלובביץ' שמדבר על, על משפחה, ושבעצם הסיפור של ניסויים זה חלק מתוכנית אלוקית במסע שאני ואת וכולנו צריכות לעבור בעולם הזה, עם כל המורכבויות שיש דווקא בתוך זה. כי בפרק ב' אנחנו יודעות כבר שתמיד אני אומרת שההזדמנות היא ריפוי אישי של טראומות והתפתחות אמיתית, כי אנחנו באמת באמת צומחות רק בתוך מרחב של קשר. גם של קשר עם הילדים, של בן הזוג, שאולי לא פעל איתם עכשיו. אנחנו הרי רוצים בכל קשר להרגיש אהובים וחשובים ומוערכים, ובעצם הרבי כותב, הרבי מלובן תאמר, שהאהבה שאנחנו קוראים, מה שאנחנו קוראים אהבה, זה בעצם החיפוש אחרי השם יתברך. כי הנשמה שלנו יודעת ומכירה מרחב אלוקי של אהבה ללא תנאי וללא נפרדות, ורק בעולם הזה ככה, עולם החומר, אנחנו חווים נפרדות, אינטרסים אישיים וצורך במילוי. הוא מדבר על שני סוגים של אהבה, אהבה אנוכית ואהבה לא אנוכית. מה זה אומר? שאהבה אנוכית זה אהבה על תנאי. אתה אוהב בתנאי שיתמלאו הצרכים שלך, ואם האדם שאתה בחרת לאהוב לא משרת את הצרכים שלך, אתה דוחה אותו ומחפש במקום אחר, וזו אהבה הפכפכה. וכשאדם שאתה אוהב זקוק לעזרה, אתה עשוי לתת לו אותה, אבל אם המחיר גבוה מדי, אז אתה מרגיש שאתה נותן אותו מדי, מה שמקבל, אתה עשוי פשוט להפסיק לאהוב. ואני רוצה להגיד את זה דווקא בהקשר של הילדים של בני הזוג. כי הרבה פעמים אנחנו באים מהמון המון רצון, ויש שם באמת כביכול כפיות טובה. אנחנו יודעות כבר שזה חלק מההסתגלות וחלק מהשלבים שאמורים להיות שם. הרבה פעמים אני שומעת מנשים שאומרות לי, זה ממש קשה לי, קשה לי, נתתי הכל, אבל כן, היא לא מחזירה לי, הוא לא מחזיר לי, הוא לא מתנהגים כמו שציפיתי, אז זהו, אז כזה. אבל כשאנחנו אוהבים אהבה לא אנוכית, זה אומר שאנחנו צריכות להתרומם מעל הצרכים שלנו. אנחנו כאילו יוצאים בתוך עצמנו, אוקיי? יוצאים בתוך עצמנו וככה מגיעים לאיזשהו מרחב יותר רוחני, של התחברות עם השמה של מישהו אחר, ולפיכך עם השם. זאת אומרת, זאת עבודת השם שלנו. באהבה אנוכית היא מתפוגגת, ככה כשלא עומדים בתנאים שלה, היא פשוט זהו, זה החוזה. החוזה היא רק מה שבאמת מילוי, כן? אני אומרת, הימים האלה של ספירת העומר, אנחנו קוראים פרקי אבות, אנחנו משתדלים להיות טובים יותר אחד לשני, אבל באמת, 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 הכל מתחיל בבית. וזאת ההזדמנות שלנו לאהוב אהבה לא אנוכית, גם את הילדים שקשה לנו איתם, וגם את המרחב המשפחתי הזה, שהוא עדיין אולי רחוק מלהיות מושלם. כי פרק בטח מגבלות למטיבי לכת, זה מסלול.
גבוה גבוה.
כן, כן, לגמרי. וההתחלה היא באמת באמת ללמוד לאהוב את עצמנו, ולקבל את המהלך ואת המסע שלנו, כי כתוב לנו, ואהבת לרעך כמוך. ואם אתה מצליח לאהוב את עצמנו, אני אומרת לנשים שאני עובדת איתם, אם את אוהבי את עצמך, ותביני שאת חלק אלוקה, ממעל ממש, וככה תלמדי לאהוב את כל מי שמסביבך, את בעלך, את הילדים שלו, את הילדים שלך, ותראות את כולם מבעד לקשיים, למורכבות, לקצים של הקשר, אז אנחנו נוכל ללמוד את הקשר, קשר אמיתי ועמוק, כי אין באמת דברים אחרת. וכל אופציה אחרת תשאיר אותנו בתחושה של רמייה, של אכזבה, שאנחנו חבולים, של נפרדות,
תסכול.
כן, כי יש לנו פה הזדמנות לגדול, פשוט לגדול. אמרתי לך, לא סתם קראתי לקורס של אנשים בפרק ב', וכאן אישה גדולה.
וואו.
כי כל המרחב הזה של הקושי, ברגע שאנחנו עובדים בו נכון, הולכים בדרך הנכונה, הוא הזדמנות לגדילה מדהימה. מדהימה.
וואו. מדהים, כאן אישה גדולה, אני כל פעם ככה מתפעלת מחדש מהשם הזה שהוא עם כל כך הרבה משמעות.
אז הלוואי אבל זאת עבודה שכולנו,
כולנו, כן, גם בפרק א', כן, לגמרי.
כל הזמן, כל הזמן, כי אנחנו צריכים לראות את השני, להבין רגע שזה לא קשור באמת רק באהבה הנוחית שלי, שאני צריכה עכשיו את המילוי הזה, אני צריכה לקבל. לא, זה הרבה יותר עמוק וגבוה, וכן, זה קשה. אבל אם אנחנו מתחברים למקום הזה, הרבה יותר קל, אבל יש לנו את בשביל מה הזה שאנחנו צריכים.
כן, שנזכה להיות נשים גדולות בעזרת השם.
אמן.
כן. וואו, אז תודה רבה על זה בינתיים, ובכלל, מיכל כהן חי, סופרת, מטפלת ויועצת, תודה, תודה עלייך ועל הדברים הכל כך חשובים שאתם מביאה לנו לכאן, תודה מיכל.
שבוע טוב ובשורות טובות.
אמן, 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 בעזרת השם. אנחנו נצא להפסקת פרסומות ותכף שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, ונמצאת איתנו גם טלי קניג, היא מרצה לפסיכולוגיה יהודית, עוסקת בטיפול נפשי. שלום טלי.
שלום,
בוקר טוב רחל,
מה שלומך? ברוך השם, בסדר. אני ככה זוכרת את השיעורים בימי ספירת העומר במיוחד, ככה עם כל ההסברים הכל כך מרתקים שלך. אז הנה, אנחנו עוסקים בעבודת המידות בספירת העומר. אז איזה עבודה פנימית ספירת העומר מזמנת לנו?
אז באמת רחל, אנחנו ככה בעיצומו של תהליך התפתחות אישית בחסות התורה הקדושה. והשאלה בעצם מאיפה לאיפה אנחנו מזמונות להתפתח. מה באמת העבודה הפנימית שספירת העומר מזמינה אותנו לעשות? אז כמו בכל תהליך התפתחות, את יודעת, אנחנו מתחילים במצוי, במצב המצוי. אז איפה אנחנו מצויות לפני שאנחנו מתחילות לספור את ספירת העומר? נתחיל בזה בעצם שספירת העומר מתחילה מיד אחרי יציאת מצרים. עכשיו, יציאת מצרים היה אירוע מאוד מאוד חזק ומכונן, וככה הוא גם משפיע על הנפש. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו, שלף אותנו בעצם ממתת שערי טומאה, בלי עבודה שעשינו, אלא רק מעבותו אותנו, ובבת אחת הוא הוציא אותנו ממציאות של שיעבוד למציאות של חירות. עכשיו, אוקיי, יצאנו ממצרים, ועכשיו מה? אנחנו חיות במציאות החדשה הזאת, איך אנחנו חיות בה? ויותר מזה, מי אנחנו במציאות החדשה הזו? עוד לא הספקנו לצאת, לשעות במחשבות האלה ולהתחיל בנייה חדשה, ואנחנו כבר נכנסות לאירוע מטלטל שני. הגענו למה שנראה כמו דרך ללא מוצא, הים לפנינו, המצרים באים להרוג אותנו מאחורינו, אנחנו במצב של דחק, של הישרדות, ואז שוב עושים קפיצה בנפש, קופצים למים בחיבור לאמונה. ושוב פעם יש קפיצה בנפש, בלי שיש מספיק בנייה בין המעשה שלנו, ההתנהגות שלנו, למצב האמיתי של כל מה שקורה לנו בראש, בלב ובכוחות הנפש בכלל. אנחנו בעצם עוברים אירועים מטלטלים, מכוננים, שההתמודדות שלנו איתם היא בקפיצה למקום גבוה מאוד, בלי שהנפש נבנתה לבחירה הזאת. יצאנו ממצרים בסיפזון, קפצנו למים כשהיה נראה שאין מוצא, והנפש שלנו נשארה לא בנויה. ומטולטלת. יודעת רחל, בכל המועד פסח ובשביעי של פסח, אנחנו אומרות רק חצי הלל.
כן.
עכשיו זה תמוע, אחרי נס כזה גדול כמו יציאת מצרים, למה אומרים כל החג הזה, לא אומרים כל החג הלל שלם, רק חצי הלל. בכל המועד סוכות אומרים הלל שלם, בכל שמונת ימי חנוכה אומרים הלל שלם, ורק פה אנחנו אומרים חצי הלל. עכשיו יש על זה הרבה תירוצים. וקראתי את אחד ההסברים של החלבן שמסביר שבאמת אמנם יצאנו מעבדות משעבוד, אבל המציאות שלנו נותרה לא שלמה. בלי זהות שלנו כעם, ללא תוכן משמעותי שממלא את החיים שלנו. זאת אומרת, המצב המצוי שלנו בנקודת הזמן הזאת, ואנחנו יודעות רחל שהזמן הרי הוא לא זמן היסטורי, זה זמן עכשווי ממש. כמו שכתוב במשנה בפסחים, בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו יצא ממצרים. אז המצב המצוי בנקודת הזמן הזאת הוא לא בנוי. הוא מצב חלקי, הוא חצר זהות מגובשת, הוא לא שלם. ואז אחרי 1,000 שנים, מציאת מצרים, מוסיפים לנו לזמן הזה את הקלקול של תלמידי רבי עקיבא הקדושים, שהם לא נהגו כבוד זה בזה. עכשיו, בהרבה מקומות בגמרא, מכנים את תלמידי רבי עקיבא 12,000 זוגות תלמידים, ולא 24,000 יחידים. זאת אומרת, המהות שלהם הייתה יחד, זוגות. ובסוף, החטא שדקדקו איתם היה דווקא על השבר הזה ביניהם. על זה שהם לא היו יחד, וכל אחד בעצם התעצם עם התורה של עצמו, ולא נהג מספיק כבוד בתורה של החבר שלו. גם כאן בעצם אנחנו נפגשות במצב מצוי של פירוד ושבירה. עכשיו, ממצב מצוי, שבו אנחנו ללא זהות מגובשת, פועלות מהישרדות של אירועים מטלטלים, ובזמננו אנחנו ממש רואות את זה, אנחנו עכשיו ממש בזמן של אירועים... מטלטלים. אז בעצם אנחנו מבקשות מהמצב המצוי הזה, איך אנחנו מגיעות למצב הרצוי ומה המצב הרצוי. אז התורה הקדושה מלמדת אותנו, ספרתם לכם עם אחרת השבת 7 שבתות תמימות. מה זה תמימות רחל? תמימות זה שלמות. המצב שאנחנו שואפות עליו זה המצב השלם. והתהליך שספירת העומר מציעה לנו זה תהליך שעובר ממצב שבור, חלקי, מבואה, למצב שלם שעובר דרך בנייה בנפש. בכל יום עוד בנייה בספירת העומר, עוד בנייה קטנה. עד שאנחנו מגיעות אל הבנייה המלאה בקבלת התורה.
כן, וואו.
עכשיו בעצם השאלה איך אנחנו עושות את זה? איך אנחנו עוברות למצב שלם?
כן.
ואנחנו עושות את זה בדיוק על ידי בנייה וחיבור. בכל יום ויום מימי ספירת העומר אנחנו בעצם פוגשות חיבור של שתי ספירות. ואנחנו יודעות שהספירות הן בעצם כוחות בתוך הנפש שלנו. יש לנו הזדמנות לעבוד על חיבור ביניהם, לבנות את הנפש שלנו במקום על ידי בחירה הישרדותית, שהיא בדרך כלל מאוד מאוד צרה ומוגבלת, ונותנת לכוח אחד בנפש להשתלט על הנפש. אנחנו רוצות לבנות את הנפש בצורה שהיא תכלול הרבה אפשרויות, חיבורים, הרבה סוגי כוחות, שבעצם ישמשו אותנו להתמודדות בחיי היומיום, ויאפשרו לנו לחיות כאדם וכאישה יותר שלמה, יותר בנויה. עכשיו, כמו שדימרנו רחל בשנים הקודמות, כדי להבין באמת על כל מה שקורה בתוך הנפש ועל ספירת העומר בכללותה, אנחנו צריכות ללמוד את זה יותר לעומק. ומעבר לחוברת שאני הכנתי לספירת העומר, יש הרבה מאוד שיעורים וספרים שנכתבו. בואי אבל כן ננסה על ידי הספירה שחלה היום, ככה להדגים באיזה עבודה מדובר, ואיך אפשר ליישם את העבודה הזאת בחיים שלנו.
כן.
אז באמת היום, כמו בכל יום, אנחנו פוגשות חיבור של שתי ספירות, כשהראשונה, התפקיד שלה לעזור לבנייה של הספירה השנייה. הספירה שספרנו אמש במוצאי שבת קודש וחלה על היום היא ספירת ההוד שבגבורה. המידה הגבורה היא בעצם המידה המרכזית של כל השבוע הזה, והיא עוסקת בגבול, באיפוק, בהתגברות. להיות גיבור או גיבורה, חזל מלמדים אותנו, זה גיבור, זה בעצם מי שכובש את יצרו. מי שלא פועל לפי הדחף המיידי, שלא פועל מתוך הבהמה שבו, שלא פועל מתוך הנטייה הטבעית המיידית, אלא שוקל את צעדיו, מתאפק, ממשמע את עצמו על עבר מטרה הרבה יותר גדולה. יחד עם ספירת הגבורה, אנחנו פוגשות היום את ספירת ההוד. ספירת ההוד, העניין שלה זה תמימות. לעבוד ולהתנהל ממקום שלם, תמים, שלא שואל שאלות, שבאופן פשוט עובד את השם. כשאני, רחל, באופן פשוט עובדת ומצייתת להשם, אני יכולה יותר בקלות להתגבר על היצר, שמנסה לפתות אותי לסטות מהדרך. כי עבודת השם נמצאת לי באופן פשוט, באופן טבעי. וכשאני חושבת, רחל, על דוגמה שאנחנו יכולות ללמוד ממנה, איך מידת ההוד, התמימות, עוזרת לגבורה, אני חושבת על סבתא שלי, על סבתא בבי שלי, זכר צדיקה לברכה, שהייתה ניצולת שואה.
וואו.
ואחת האמרות שפר שלה הייתה, על אבא לא שואלים שאלות.
כן.
הייתה וואו. בתמימות, היא עבדה את השם בתמימות, עם חיבור פשוט להשם. וזה מה שעזר לה להתגבר בשואה, ולעבור אותה, ולהישאר בנויה עם עירת שמיים. וגם לבנות משפחה חדשה, אחרי שבר עצום, שבו היא בעצם איבדה את ההורים שלה ואת ששת מאחים שלה.
מדהים.
עכשיו, הבשורות הטובות, רחל, שאנחנו לא צריכות להמציא את המקום התמים הזה בנפש. הוא כבר
קיים.
נמצא בתוכנו, הוא קיים. בעל התניה הקדוש קורא לו האהבה המסותרת בלב כל ישראל. אנחנו צריכות פשוט להתחבר אליו, להאמין שהוא קיים, להתעצם איתו על ידי התבוננות, על ידי בקשה ותפילה מהשם, שיעזור לנו להתחבר ביתר עוצמה למקום הזה, ולהשתמש במקום הזה להתמודד ולהתגבר. הוא כבר נמצא בתוכנו, גם אם אנחנו לא מרגישות אותו במודע. צריך רק לעורר אותו ולהתחבר אליו.
מדהים, פשוט מדהים, טלי, ואני מקווה מאוד שתהיה לנו הזדמנות במהלך ימי ספירת העומר לעשות עבודה נוספת, כן? ככה,
כן,
אתם
כן,
תראי,
כן,
כל
יש
יום,
עוד,
יש עוד הרבה, הרבה, כן. אני יודעת.
גם ליום הזה, רחל, גם ליום הזה יש עוד הרבה מה להגיד.
אין לי ספק,
אבל,
כן, הזמן
כן,
קצר,
כן.
המלאכה מרובה, אבל
בדיוק,
אנחנו,
בדיוק.
בעזרת השם תהיה עוד הזדמנות. אז אני רוצה להודות לך, טלי, כן, אני מרצה לפסיכולוגיה יהודית, עוסקת בטיפול נפשי. תודה על הדברים האלה, ועל בכלל, ואני בטוחה שתהיה לנו עוד הזדמנות. תודה, טלי, על הדברים האלה. תודה, תודה. ואני רוצה לפנות לגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים. שלום רחל, שבוע טוב, ובעזרת השם, ברכנו את החודש, שבאמת יהיו לנו אך ורק כבשורות טובות, בעזרת השם.
שלום, שבוע טוב וחודש טוב.
בעזרת השם. אז אנחנו תחת הכותרת, טוב שם משמן טוב.
כן, נכון.
כן.
זה באמת, עברנו חג, ברוך השם, עשיר באנשים ובגוונים ובצבעים, וגם החום היה מאוד גדול וקשה. ובעצם זה עלה לי בתוך החג, איך בקלות את יכולה לאבד את כל עולמך עם בליטת פה אחת מיותרת, או עם כעס קטן או גדול, או עם החמצת פנים. איך בשנייה אחת כל עולמך יכול ללכת לאיבוד? ובעצם קהלת יגיד, טוב שם משמן טוב. בכלל הפלא הוא השמן. למה הוא אומר שמן טוב? למה הוא לא אומר יין טוב? הרי כל כשמדברים על התיישנות, היין הוא רק משתבח והולך. אז בעצם שם זה תמיד דבר שגם ישן, השם שלך. איך נחשבת, מי היית, וכאשר אומרים טוב שם, משמן טוב, אז כאילו מדברים שמן, או, כשהוא מתיישן הוא לא טוב. בעצם מדברים על הרגע, על עכשיו. ולנו יש הרבה פעמים חוויה שאם עשיתי טעות ואמרתי משהו לא במקום, או כעסתי וזה העליב אותי, איך נתפסתי בסביבה בזמן הזה. אם בעצם אנחנו חושבים זהו, כל עולמנו הלך. אומר קהלת, לא. טוב שם, משמן טוב, לא מיין טוב. יין משתמר, והעבר שלנו בעצם, אם זה היה טוב מיין טוב, טוב שם מיין טוב, אז בעצם כאילו כל העבר שלנו נמחק. נראה לנו ברגע האמת שכל מה שעשינו וכל מי שהיינו וכל נמחק. מה זה שם טוב? שם טוב זה בעצם כאשר המעשה שלי הוא נושא את השם. המעשה שלי נושא את השם. כשאומרים, הבן אדם הזה הוא בעל חסד. הבן אדם הזה יש בו טוב לב. הבן אדם הזה יש בו הכרת הטוב. בעצם זה השם שנותנים לו, בנוסף כמו שהוא נולד איתו.
כן.
אשר אנחנו באים, אנחנו בכלל גם בפרקי אבות עכשיו.
כן.
אנחנו בכלל בעבודת המידות, בספירות, בספיר, באור של כל מידה ומידה. אבל יש משהו, אני מתבוננת בעומק על המשפט הזה של שם טוב, משמן טוב, אבל בעצם השמן משול לחוכמה. והחוכמה היא בעצם צפה על פני כל המשקין. וזה השמן. השמן הוא צף מעל פני כל המשקין. ובפועל, השמן, כאשר הבן אדם הוא בעצם שומר על שמו הטוב, הוא כמו שמן טוב, הוא יותר טוב מהשמן, שיודע רק לצוף ולהיות מעל, ומעל כל המשקין זה אומר לעבור דברים ולשתוק. ולהיות למעלה, לא להתערבב, לא ליפול, לא לשקוע, לא להידחדך במצב רוח עם הדבר הזה. אז עברתי בפסח איזשהו ניסיון, בלי עין הרע מלא אורחים, מלא ילדים, וכנראה נזפתי באחד הילדים יותר ממה שהיה נחוץ, או בכלל לא היה נחוץ, בואי נגיד כך. בדיעבד חוויתי שכאילו איבדתי את כל עולמי בבת אחת. כל מה שעשית זה לא שווה, וכל מה, הנה החלקה אחת והכל נמחק, וכל הטוב נמחק עם זה. צריך מאוד להיזהר, כי זה בעצם מעשה שטן שבא להגיד, אל תערכי כל כך הרבה, כי תראי מה קורה. בעדה יש לך כוונות טובות, בסוף יצא כוונות רעות ומעשים רעים, והכל הלך, והכל המים נשפחו עם התינוק. בעצם הכל הלך. צריך לדעת שבעצם לשמור על שם טוב זה עבודה. זה לא באמת בא ממילא מצד אחד. מצד שני זה רק משמן. אבל מיין טוב זה לא שם טוב, יין טוב הוא מעל שם טוב. הוא בעצם בפועל יין טוב זה עבודה של שימור הרבה שנים של איכות, של סוד הפנימיות של האדם עצמו. אני זוכרת שכבר דיברנו פעם ברדיו על העניין של הכתרים וכתר שם טוב הוא מעל כול. אבל, והפעם אני לא אגע בזה, אבל אני רק אגיד שהרבה פעמים אנחנו צריכים לדעת שכשיוצא לנו ומחליק לנו דברים שלא במקום או לא בפרופורציה או לא מתאימים, אסור ליפול. אסור ליפול, לכן זה משהו לשמן, תצופו מעל.
יפה.
תצופי מעל כל משקין, לא משנה, השמן צף מעל היין. היין שהוא האיכות באיכות, השמן צף מעליו. צריך לצוף, צריך להיות מעל, לא לשקוע, לא ליפול, לא להידחדך, לא לתת ליצר הרע להגיד, טוב, אז אני לא מתאים לעשות חסדים כאלה יותר.
את יודעת, חשבתי לסכם את הפינה הזאת, שנזכה כולנו לשם טוב, אבל עכשיו אני אומרת, שנזכה כולנו להיות כמו שמן טוב, ולצוף מעל הכל, באמת לא לעשות דרמה וטרגדיה מכל מילה, אלא שתהיה לנו את היכולת לצוף מעל כל זה. יפה. יפה, יפה. אז תודה רבה לגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים, תודה רבה על זה, ובעזרת השם, גם בשבועות הבאים, עם פינות נוספות. תודה, תודה רחל. אני רוצה לסיים את השעה הזאת עם מיזם מאוד מאוד מרגש, הפרשת חלה למען החטופים שנערך בסוף השבוע שעבר, ביום חמישי שעבר. שלום לריקי סיטון, מנהלת פרויקט חברות, עמותת הילד השחר, ומתנדבת ועושה עבודת קודש ממש, רק מהקצת שאני יודעת מאחורי הקלעים, במטה החטופים, באמת עבודת קודש. שלום ריקי.
בוקר טוב.
אז ספרי לנו על המיזם המיוחד שהתקיים ביום חמישי שעבר.
אני אגיד שהמיזם הזה המדהים, באמת מדהים, הפרשת חלה עולמית שמתקיימת כל שנה אחרי פסח, מי שעומדות מאחריו עם תזית זיתוני ואושרית אלישה, כל שנה זה קורה, השנה זו השנה ה-16. אבל השנה אי אפשר היה להתעלם מהסיפור הזה של החטופים, ואני בקשר עם אושרית, ואז אמרנו, רגע, בוא ניקח את כל הדבר הזה ונחבר אותו לסיפור של החטופים, וכך, מה שקרה זה בעצם שכל מוקד, היו, אני חושבת, מעל 200 מוקדים בארץ ובעולם, כל מוקד קיבל שם של חטוף, שממש הוקדש אליו למקום הזה, ומעבר לזה מקומות כלליים הוקדשו לכלל החטופים, ובכיכר החטופים, באוהל התפילה של הילד השחר, הקמנו שם עוד מוקד מאוד מאוד מרגש, היו איתנו נציגות של 7 משפחות,
וואו.
היה מדהים, כל אישה לשעה. בצ'ק.
ויש לכם מושג, יש לכם מושג כמה נשים בכלל השתתפו במיזם הזה?
אלפים, כי היו מוקדים של מאות נשים, ונכפיל את זה במאות מוקדים, זה מספרים אדירים של התרגשות של עם ישראל ביחד, זה באמת מדהים, מה הכוח של
כן, של נשים.
של אישה שקמה ואומרת, אני רוצה לעשות משהו.
איזה יופי.
זה חיבור מסי מרגש, ועוצמת על תפילה ומתפילה.
אני חייבת לשאול אותך, כי בטח יש מלא מלא סיפורים מרגשים, אבל אתה תמיד יש את אלה שנוגעות לך ללב במיוחד, ואת אומרת, אם רק בשבילה עשינו את כל המיזם הזה, והיה זה שכרנו, כמו שאומרים, אז תני לי טיפה רשמים של מיוחדים ככה מהאירוע הזה.
אני אספר על מה שהיה, במקום שבו אני נכחתי, בכיכר, היה מלא אירועים מרגשים, שוב, כמו שאני אומרת, בקוסומוי, בתאילנד, ובארצות הברית במלא מקומות, ובאירופה, ובקברי צדיקים. באמת, משהו חובק עולם, ופה בקברי צדיקים. אולי רגע נספר על את יודעת, אנחנו היום התקיים הלוויה של אליקים ליבמן.
כן, כן, שם מקום דמו, כן.
שם מקום דמו, ומסתבר, מסתבר שהשם שלו ניתן לכאורה בטעות פעמיים. פעם אחת זה היה בקבר רחל, ששם נשים צדקניות עשו עבורו, ואימא שלו והמשפחה עשו עבורו במערת המכפלה. מסתבר שכל האבות וכל האימהות שלנו, שם התקיימה הפרשת חלה עבורו. ועבור כלל חטופים, אבל שם זה הוקדש עבורו. זה ממש למחרת התבשרנו בבשורה, שיש מקום, הם יצאו מהספק למקום נוראי אחר, אבל מהספק הם יצאו. אז זה סיפור אחד מתוך רבים. אנחנו היינו באוהל עם נציגות של כמה משפחות, באמת, אושרית העבירה, הרבנית אושרית העבירה את ההפרשת חלה בצורה מאוד מאוד מרגשת ומאוד מאוד מחברת הלב, וקראנו שם שם בקול, וכל הכיכר זעקו אמן. במקביל אלינו יש אירוע אחר בכיכר, ועוד המוני אנשים שנמצאים שם, ובתוך האוהל ומחוצה לו, גולש, גולש החוצה, שולחנות גולשים החוצה, האוהל מפוצץ, מלא מפה לפה, באחווה נשית, נשים שבאות, היו שם זוג שהגיעו ממילאנו, אמרו, באנו רק בשביל הרגע הזה.
מדהים.
בשביל הרגע הזה הגענו. כן.
מדהים.
בשביל להיות עם המשפחות, בשביל להגיד אנחנו כאן.
זהו, הלוואי, הלוואי, וואי, הלוואי שבאמת יתקבלו כל התפילות, זכות גדולה, כל כך הרבה הפרשות חלה, זהו. אני אומרת, אבאלה, תראה מה קורה פה, תראה, זהו, תחזיר לנו אותם. פשוט תחזיר לנו אותם, אמן, בעזרת השם, בקרוב ממש ממש, כל כך מרגש, נשים ביחד שמתאחדות לתפילה, ותת מכל הגוונים, מכל הסוגים, ולא משנה כל כך, את יודעת, לבוש יותר או פחות, או כך או אחרת, או כיסוי ראש כזה או אחר, אלא באמת האחדות הזאת, אני חושבת שמעל הכל האחדות הזאת היא בסוף באמת תביא לנו את הנס הגדול
ממש. ועכשיו שאנחנו מעל 200 ימים לתוך הסיפור הזה, דווקא עכשיו אסור לנו להרפות.
כן, כן.
כל אחת מאיתנו, בכל מקום שנמצאת, אנחנו חייבות לזכור שיש אחים שלנו, שיש ילדים שלנו שנמצאים במקום בלתי אפשרי,
בלתי אפשרי.
ולעשות כל אחת, כל אחת לעשות, לא להתרגל, לעשות את מה שאנחנו יכולות.
כן.
לא להתרגל.
לגמרי, לגמרי, וואו. ריקי סיטון, תמשיכי עם כל עבודת הקודש שלך במטה החטופים ובכלל, מנהלת פרויקט חברותה, עמותת איילת השחר, ותודה, תודה שאת משתפת אותנו, ואני בטוחה שכל מי ששומעת אותנו עכשיו, מינימום לוקחת ספר תהילים ואומרת פרק ככה שיהיה באמת לזכותם בעזרת השם. תודה,
אמן,
ריקי.
אמן, אמן.
תודה.
תודה, בשורות טובות בקרוב ממש.
אמן.
שמחות.
אמן, 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 וואו, כל כך נוגע וכל כך מרגש. בעצם סיימנו את השעה הראשונה של התוכנית עניין משפחתי, בשעה הבאה אנחנו נקדיש אותה באמת ליום השואה שיחול היום בערב ומחר. תהיה איתנו הגברת שרה ורטהיימר שהיא בת לשורדי השואה, והיא תספר על ההורים שלה, תהיה איתנו גם הגברת חנה שטרן קוקר דור שני לשואה, ועוד ועוד ככל שיותר לנו הזמן, אז אנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות ומיד חוזרים עם שעה נוספת. תודה רבה לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר שאיתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון, פרסומות חדשות, מיד חוזרים.